אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. פירוק הממשלה יכול להביא לסוף דרכם המשותפת של נפתלי בנט ואיילת שקד. האם איילת שקד תצליח להמציא את עצמה מחדש? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
איילת לאורך כל הדרך נשכבה על הגדר עבור נפתלי. בלעדיה הוא לא היה ראש ממשלה. וכאן נשאלה שאלה, ואני שאלתי אותה ואת מקורביה לאורך כל הדרך, מתי עושים לזה סוף?
הבנו שרק ביחד נוכל לפעול להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון אחת ולתמיד. הבנו שרק ביחד נוכל לפתוח את בית המשפט העליון לקולות אחרים ולהחזיר את הדמוקרטיה לעם. הבנו שרק ביחד נשמור על מסורת ישראל ועל תורת ישראל כנגד הברית.
איילת שקד תמיד הייתה דמות פוליטית בעלת ניגודים. בית הגידול שלה לא מאפיין את הימין האידיאולוגי, היא חילונית, תל אביבית, הייטקיסטית לשעבר, מעולם לא הייתה בבני עקיבא ולא גרה בהתנחלות, וגם כיום לאחר פירוק הממשלה והמשבר מול הבייס הימני, מעניין לראות איך היא תוביל את דרכה הפוליטית ותמציא את עצמה מחדש. מורן אזולאי, כתבתנו הפוליטית, איילת שקד נתפסת כווינרית, אבל נראה שבאירוע הזה היא נמצאת במלכוד.
נכון, האמת שכבר שנה בערך אפשר להגיד שאיילת שקד בסוג של מלכוד, מרגע כניסתה לממשלה הזאת, צעד שהיה לה ברמה האישית מאוד קשה, אבל לא רק לה, גם לאנשים שמלווים אותה לדעתי מיום כניסתה לפוליטיקה. זה לא דבר טבעי עבורה, בכלל כל הדרך הפוליטית שלה לדעתי בשנים האחרונות, הייתה אירוע שהיא בעיקר נגררה אליו, לא בהכרח תכננה אותו, החל מעזיבת הבית היהודי והקמת הימין החדש, הייתה הרפתקה שבאופי שלה היא פשוט לא הייתה בנויה אל הרפתקה הזו, היא יותר נגררה אחרי בנט, ואז בעצם הקמת ימינה כפלטפורמה אחרת עם איזשהו סיכוי טיפה יותר גבוה, ואחר כך גם הכניסה לממשלת השינוי, קרו איתה הרבה מאוד אירועים גדולים שלא בהכרח מתאימים לה, לאופי שלה כפוליטיקאית, והשאולה, שורה התחתונה היא באמת, כמו שאמרת, מלכוד פוליטי. אולי הדמות הפוליטית שתמיד ידענו לסרטט את האופק שלה, לאן היא הולכת, הכל היה מתוכנן ומסודר, דברים קצת השתבשו בדרך.
אותו ימין שהיא עשתה פשרות משמעותיות כדי להישאר נאמנה וצמודה לבנט, האם הימין הזה יכול לקבל אותה חזרה?
אני חושבת שאם ככה תשאלי אותה בינה ובין עצמה, כשאף אחד לא שומע והיא מרשה לעצמה ככה לשחרר את משאלת הלב שלה, אני חושבת שהיא הייתה רוצה להתקבל בזרועות פתוחות בליכוד, היא הייתה רוצה להיות חלק מהם, ה-DNA שלה הוא ה-DNA של הליכוד, היא מתאימה להם כמעט כמו כפפה ליד, היא גם על העקרונות המרכזיים של הימין די שמרה בממשלה הזו כל הזמן, כולל בסוגיות שנויות במחלוקת שעלו עד עכשיו כמו חוק הנשם שהיא התנגדה ועוד עניינים שממש בליבת האג'נדה הימנית, אז היא הייתה רוצה לחשב את האופק שלה בליכוד. לשאלתך, האם הליכוד בשל עבורה? אני חושבת שפה השאלה היא יותר מורכבת. בשנים הראשונות שלה בפוליטיקה, הליכוד ראה בה מעין נסיכה. למרות המשקעים האישיים שלה עם בני הזוג נתניהו, למרות מסע דה-לגיטימציה שנתניהו עשה לה בתוך הליכוד, זה לא באמת חלחל. מה שהוא לא הצליח לעשות לגדעון סער, הוא לא הצליח לעשות לילד שקט בליכוד. עד שהגיעה הממשלה הזו.
אני לכולם נותנת את אותה תשובה, שאם הקואליציה תעבוד טוב, אם אנחנו נדע לשמור על הערכים שלנו ועל האידיאולוגיה שלנו, הממשלה הזו תוכל למלא את ימיה. הכל תלוי בעבודה של חברי הממשלה אחד עם השני.
ממשלת השינוי, שבעצם הייתה צעד אחד יותר מדי עבור הליכודניקים, ואז איילת שקד מהבן אדם האהוב ביותר בליכוד, אני מזכירה אפילו את האמירה של דוד ביטן בזמנו, אם היא תיבחר, היא תגיע לחמישייה הראשונה בליכוד, אפילו יותר מזה, אם היא תתמודד. היום המצב הוא אחר, אני חושבת שהיא מבינה את זה, ולכן היא גם מנמיכה את הציפיות, גם שלה וגם בכלל, ודי ככה מערפלת את כוונותיה, לא אומרת לאן פניה.
ההליכה של שקד לממשלת השינוי גרמה לשבר בינה לבין הבייס הטבעי שלה בימין. ציפו ממנה להיות יותר סילמנית ואורבכית. למרות הרצון שלה להיות הקול הימני בממשלה המגוונת, יש מי שלא סולח לה לחבירה לרע"מ ומרץ, והיא תיאלץ לרכוש בחזרה את האמון של הבייס הימני.
כן, האמת שבכלל כל ההרפתקאות שבנט משך אותה, זה יותר הרפתקאות שהן בדמותו מאשר בדמותה. בנט הוא בעיקר בשנים האחרונות הוא פוליטיקאי נועז, הוא פוליטיקאי אמיץ יהיו שיגידו, אבל גם פזיז בחלק מההחלטות שהוא עשה, ובכולן הוא לקח אותה איתו, לא בהכרח ברגעים שהייתה בשלה לעשות את זה. כלומר, אני זוכרת את הימים שלה בהקמת הימין החדש, איזה ימים קשים הם היו. היא ממש כעסה עליו, כעס גדול מאוד על זה שהיא בסוף נכנעה לשאיפות שלו, ובעצם יצאה איתו לתוך המסע המורכב הזה שגם נגמר בכישלון, כי הם לא עברו את אחוז החסימה. וגם פה הסיפור דומה, כי כשהוא חתך את ממשלת השינוי הזה, זה בעצם הייתה החלטה שהוא מקבל די לבד, והיא בעצם נגררת אחריו כמו שהיא נגררה אחריו בממשלת השינוי, והאופי שלהם הוא אחר, היא לא בן אדם הרפתקני, היא מבחינתה המבנה האישיותי שלה זה בעיקר לשמור על איזושהי יציבות, גם אם לא עושים עכשיו את האקזיט, הוא פוליטיקאי פורץ, מאוד מאוד נועז, שהדרך שלו הייתה ככה מאוד מאוד מסוימת, ואני חושבת שבמובן הזה הם הגיעו גם לאיזשהו שיא שלילי ביחסים, זאת אומרת, הם מדברים, זה לא שיש שם איזה נתק, אבל הקרבה שהייתה, האינטימיות שהייתה במערכת היחסים הזו, שהיא מאוד מאוד נדירה בין פוליטיקאים, היא כמעט לא קיימת, כי פוליטיקה זה עולם של זאבים בודדים, המודל הזה, הזוגי, שהם הציגו, נדמה לי שטיפה ככה התערער בתוך השנה הקשה שהם עברו.
אני יכול לומר שבעיניי הילד קצת פחדנית.
יועץ התקשורת גל בייסברג ליווה את הזוג הפוליטי בנט שקד בבחירות האחרונות, אלו של הכנסת ה-24 למקרה שהתבלבלתם. הוא נפרד מהם בעקבות הכוונה שלהם ללכת לשותפות עם מפלגות השמאל.
התפיסה שלה כפחדנית הגיעה מהנאמנות, כי כולם הבינו שהיא נגררת אחרי בנט לכל ההרפתקאות והולכת איתו. עכשיו, מצד אחד אפשר להסתכל על זה כנאמנות, מצד שני אפשר להסתכל על זה כפחדנות, זה הכל שיח פוזיציה. ההוא שבעדה יגיד שהיא נאמנה ובפוליטיקה זה הדבר החשוב ביותר, וההוא שנגדה יגיד זה פחדנית, היא בלה של פינוקיו, היא הולכת אחריו. אני חושב שתמיד האמת נמצאת איפשהו באמצע, יש פה גם נאמנות וגם פחדנות, אבל הילד, אישה מאוד מאוד רצינית, חזקה ומשמעותית, אז אני לא מספיד אותה.
הקמת המפלגה, הקמנו. עיצוב לוגו, עיצבנו.
מחר מצלמים אותי.
אני מעדיף אותי.
עדיף אותי. מי מינתה מעל 330 שופטים ו-40% מבית המשפט העליון?
בנט מוביל קו מתון יותר, והילד שקד, למרות שהיא נתפסת כאדם דעתני, מיישרת איתו קו ונשארת איתו באש ובמים.
הזוגיות שלהם היא משהו מרשים, זאת אומרת, אנחנו אוהבים או לא אוהבים, אבל אני חושב שזה הגיע עכשיו לשלב של האהבה חונקת. מצד אחד מדובר פה על נאמנות ודרך משותפת שהיא לאורך כל הדרך, כשאני הייתי שם, נפתלי הוביל, אבל לא נשכח שהזוגיות שלהם התחילה עוד לפני שהייתי שם, והיו שלבים שהילד הובילה אותה כאשר לא עברו את אחוז החסימה ועשו לנפתלי מסיבת סיום בארץ נהדרת. אז הזוגיות היא זוגיות מרשימה, רק שאני חושב שהיא קצת חצתה את הגבול, כי הרי נשאלת השאלה למי פוליטיקאי צריך להיות נאמן, לעם ולבוחר או לאיש שהביא אותו.
בנט מתאים, ראוי וצריך להיות ראש הממשלה הבא. ולכן אני חושבת שמה שיהיה, הוא לא משיהיה, בוודאי שלא להרכיב אותה. בנט, אני חושבת, מתאים לתפקיד, יש לנו שלושה אתגרים מרכזיים, להילחם בקורונה, לשקם את הכלכלה ולהחלט את העם.
תראי, אנחנו לא יכולים לשכוח, הילד לאורך כל הדרך נשכבה על הגדר עבור נפתלי. בלעדיה הוא לא היה ראש ממשלה. וכאן נשאלה שאלה, ואני שאלתי אותה ואת מקורביה לאורך כל הדרך, מתי עושים לזה סוף? מתי מעמידים את האינטרס הלאומי של הבוחרים, ומתי מעמידים את ההתחייבות האישית שלך לאיזושהי דרך בראש סולם העדיפויות, ואנחנו רואים היום שזה שהיא לא עשתה את זה, זה עומד באוכרה.
שמעתי שקורים כמה דברים בישראל, אז למרות זאת, אני ממשיכה בביקור כרגיל, יש לי כאן משימה לחזק את הקשרים עם מרוקו, ולהביא לישראל עובדים זרים לסיעוד ולבניין, ואני מציעה לכם, לכל אנשים שומעים היום בתקשורת, קוראים מעיתונאים מקורבים, לא להאמין, הכל שטויות, לחיי מדינת ישראל.
אתה חושב שהיא נמצאת בנקודת שבר מאוד משמעותית עם הימין, עם הבייס הפוליטי שהיא ככה כל כך אהבה לטפח?
אני חייב לומר שבעיניי בנקודת שבר מאוד משמעותית. קודם כל אישית, פנימית, אני כמעט בטוח בזה, כי זה לא מה שהיא חלמה. הרי הכוונות שלה בראשית הדרך באמת היו תאורות, והיא ראתה דברים אחרים לגמרי. לאורך החודשים האחרונים, עוד איכשהו בימין, היא הייתה ההזדמנות האחרונה של הימין. יכלה להיות המושיעה של הימין, להושיע את מצביעי הימין מהממשלה הזאת. אבל ברגע שסילמן קפצה ראשונה, ואחר כך ניר אורבך, אז פתאום התקווה הזו שהילד שקט תהיה זאת שתחלץ את הימין מהממשלה הזו, ותוביל חבירה לממשלת ימין רחבה, יציבה ומאוחדת, נגמרה, ואז למצביע ימין בעיניי אין שום דבר עם הילד שקד היום.
האם יש סיכוי לאיחוד עם הזוג נתניהו? ולאן פניה של שקד? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
שלום, כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
האמת היא עם עופר שלח.
עם עופר שלח. ההיסטוריה שלה עם בני הזוג נתניהו כבר ידועה לכולם, עוד מהתקופה שעבדה ביחד עם בנט בלשכת נתניהו.
כן, בדיוק. שרה ואני היינו בעיקר בקורס טרור ביחד.
אם היא הייתה מפרקת את הממשלה, בני הזוג נתניהו היו מקבלים אותה בזרועות פתוחות לליכוד. ומשלא עשתה את זה, יש עדיין סיכוי לאיחוד מרגש.
ראינו איך משפחת נתניהו משלימה עם כל אדם בכל רגע נתון. בסך הכל זה עניין של מספרים. לא צריך לקחת אישית שם שום דבר, כמו שאני מאמין שנתניהו יכניס את אבס לממשלה הבאה, קל וחומר שהוא יכניס את הילד שקד, כן? אני חושב שההזדמנות האדירה, ההזדמנות הגדולה ביותר שנמצאת עכשיו אצל הילד שקד, היא בכלל משפחת נתניהו. כי היא מבינה שדרך משפחת נתניהו היא תוכל לחזור לימין, בין אם בממשלה חליפית כרגע לפני בחירות, ובין אם בממשלה אחרי בחירות. היא בסך הכל צריכה להביא 4 מנדטים, ומשפחת נתניהו יערכו אותה בסלון, ביחד עם אבס ישחטו כבש. עכשיו כשאני חושב על זה תוך כדי שיחה איתך, הייתי מציע לה להחזיק על הגלגל ולהביא את 4 מנדטים. יש לנו זיכרון קולקטיבי מאוד מאוד קצר, ויש צורך אז לכולם להקים ממשלה יציבה, לא יודע מאיזה צד, ויש גם הרבה תפקידים שיתנו לה אם לא ירצו אותה.
שלום לרני רב.
שלום גם לה.
בשנים האחרונות אתה והילד שקד התקרבתם, הפכתם להיות חברים. ספר לי קצת על הזווית שלך.
קודם כל, ההיכרות היא רבת שנים, והיא לא רק עם הילד שקד, היא גם עם בעלה. הם זוג מדהים, מלך הארץ, אנשים יפים, אוהבי הארץ, פטריוטים, ציוניים, מגדלים ילדים לתפארת, אנשים כלבבינו.
אתה מכיר אותה יותר מהזווית האישית ופחות כפוליטיקאית. היא נתפסת כשמרנית, אולי קצת רובוטית, אבל היא אחרת כבן אדם.
תראי, הילד שקד היא הילד שקד. היא אישה דעתנית, היא ציונית. מדינת ישראל היא נר לרגליה, וזו הסיבה העליונה והעיקרית שהיא הלכה יחד עם ראש הממשלה היוצא, נפתלי בנט, לממשלה שיש בה ערב רב של אנשים, מי יש עתיד ועד מפלגת העבודה ומי רע"מ, והיא אמרה לחברים הקרובים, אני מעדיפה לעשות את זה מאשר ללכת לבחירות, המדינה היא מעל הכל. ואני מאוד הערכתי את זה, שהיא עשתה את זה והיא הקריבה את הדרך הזאת, למרות שהיא שמרה כל הדרך על האידיאולוגיה שלה, וכל אחד יודע שהיא באמת אישה מאוד מאוד חזקה בסוף היום.
אז בניגוד לאורבך וסילמן שהיו צריכים להתמודד מול הבייס בבית הכנסת שלהם, הילד שקד חיה בקרב קהל תל אביבי, ואולי בעצם כשהיא באה למסיבות שלך, היא מרגישה די בנוח, אפילו זוכה לחיבוק על הבחירה שלה ללכת לממשלת שינוי.
אני בהחלט חושב שעצם שהיא קפצה לכמה אירועים אצל אנשים שמעורבים בחברה הישראלית, אני חושב שבזה היא באה לתמוך, היא קיבלה פרק, פה ושם גם חיבוק, אבל היא קיבלה גם ביקורת. כי הקהל הספציפי התל אביבי, שחלקו הגדול הוא יש עתיד, וחלקו הקטן יותר מפלגת העבודה, ויש חלק גדול שהם ליכוד, בהחלט גם נתנו לה ביקורת. אני חושב שהיא לא עברה את מה שאורבך עבר, אבל הילד שקד בהחלט חשפה הפגנות מאוד גדולות מול הבית שלה, הפגנות לא נעימות, הפגנות לא צודקות. הילד תמיד יודעת להסתדר, היא לא נבלת לא מהפגנות, היא לא נבלת מהפשות, היא לא נבלת מביקורת, היא יודעת להתמודד. אישה שראויה יום אחד להיות ראש ממשלה בישראל, היא אישה דואר.
לאן לדעתך פניה? היא הולכת לפסק זמן מהפוליטיקה או שהיא תמשיך ביתר סט?
תראי, היא כרגע במרוקו, אני חושב שהיא תחזור ממרוקו, היא תישב עם עצמה ותחליט מה שטוב לה. אני מאוד מקווה בשבילה שהיא תישאר בפוליטיקה. דרך אגב, לא חייבים תמיד להסכים לדעה אידיאולוגית כזו או אחרת של פוליטיקאי, צריך לראות אם הוא שווה למדינת ישראל. והיא שווה מאמונים מעבר לדעה כזו או אחרת, היא פשוט שרה שעובדת, פשוט עובדת.
רני רהב, תודה רבה.
תודה רבה גם לך.
עם כל אהבתי להייטק הישראלי, אני הולכת לשדה הפוליטי ומכוונת הכי גבוה שאוכל להנהגת המדינה.
היועץ הפוליטי גל בייסברג, מה אתה חושב, לאן פניה של איילת שקד?
אני בשיחות עם מקורבים אליה, המלצתי שפשוט תיקח פסק זמן ותתחיל מההתחלה. נקודת האפס שלה אנחנו מכירים, נמצאת בימין האידיאולוגי, נמצאת ברפורמות בבית המשפט, נמצאת אנחנו מבינים מה נקודת האפס שלה, אז היא יכולה לחזור עם נקודת האפס ולהתחיל מההתחלה. אני חושב שזה יהיה ראוי מאוד להערכה, וזה גם יספר את הסיפור של מה היה, ורגע אפשר לעצור ולקחת אחריות. יש כמה תרחישים. זאת אומרת, את החבירה לשר כולנו מבינים, דבר שהוא לא דמיוני בכלל. היכולת להקים מפלגה עם הפורשים, so called, לרוץ ברשות ימינה, את יודעת, היא רצה ברשות ימינה, עם נפתלי או בלי נפתלי, ברשות מספר 1 ומספר 2, הם יכולים להביא 5 מנדטים, וכשיהיה חסר לביבי גרוש ללירה, הם יהיו שרים מאוד מאוד בכירים, או אפילו יעשו ריצ'רץ' בליכוד, אנחנו לא מתרשמים מהדיבורים, ואני גם לא הייתי שולל שגנץ ואיילת יחברו לאיזושהי מפלגה שמנסה לחבר את קצוות העם. אנחנו נצטרך לחכות עוד איזה חודש, אולי אפילו חודשיים, כדי לקבל קצת בהירות על מה שקורה. בסוף הסקרים יסבירו, הסקרים יגידו לה ולכולם מה הם הולכים לעשות.
תודה רבה גל.
תודה רבה לך.
אני חושבת שבנקודת הזמן הזו, אחרי שנה כל כך קשה שעברה עליה, לא בטוח שהיא ככה תזהה את הנסיבות כרגע שזה הזמן למנף. אני יודעת שהליכוד נמצא ברדאר שלה כל הזמן, אבל אני גם יודעת שהיא מבינה את שאלת הטיימינג. האם הטיימינג הזה הוא נכון? והתשובה כרגע היא לא. התשובה היא לא גם בגלל נתניהו שנמצא שם, ולא משנה כמה הוא שידר לה לאורך החודשים האחרונים ששערי הליכוד פתוחים בפניה, אם היא רק תעשה את ההחלטה הנכונה, בתוך תוכה היא יודעת כמה יהיה לה קשה לחיות לצידו בליכוד, וגם לצד רעייתו בליכוד. אני חושבת שקרה גם איתה משהו לאורך השנה האחרונה, והיא הבינה שיכול להיות שיש כאן צורך אולי לחפש בייס חדש, או לכל הפחות להוסיף בייס חדש על הבייס שעוד נשאר. אבל אני חושבת שמשהו אצלה כן התמתן, היא הבינה שהיכולת שלה בעצם לקרוץ לקהל הזה כרגע היא הרבה יותר גדולה. אין טעם להיכנס, להכניס את הראש בתוך קיר בציבור האידיאולוגי שאותו היא הכזבה, והיא הולכת לשם אבל בצעדים מאוד מאוד קטנים ומדודים, ולדעתי גם עוד לא ממש בלב שלם. ומצד שני, באמת מה שקרה לה מול הקהל הימני בשנה הזו שלא סלח לה, ועד היום בעצם מקנית אותה והפך אותה להיות אחת הפוליטיקאיות אולי המושמצות ביותר במערכת הפוליטית, קשה לה, ולכן אני חושבת שגם אם היא תמנף את היכולות שלה או את השאיפות הפוליטיות שלה, ויש לה כאלה, היא מאמינה בעצמה שהיא יכולה להיות בהנהגה, היא מאמינה שהיא יכולה להיות גם ראש ממשלה, אני חושבת שהיא גם מבינה שזה לא הזמן.
מורן אזולאי, תודה רבה.
תודה שרון.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים לדרג אותנו, ולהאזין לפרק פוליטי נוסף שלנו, חפשו את הפרק יאיר לפיד, ראש ממשלת ישראל. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק, פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחברה, שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקה אבי בליקי, עריכת תוכן גיא סלם, על הסאונד ניסו עזרן ועמית זק. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.